בוקר טוב לרחל מועלם, אמא של נעמה, זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח ברעים.
שלום, שלום
לכם. נגיד שהלוויתה של נעמה תתקיים היום בשעה 4.
בשדה
נחום, נכון. בשדה נחום. תספרי לנו קצת על נעמה, ככה ראינו תמונות שלה, היא הייתה באמת יפה בצורה שאי אפשר לתאר. תספרי לנו קצת עליה.
נעמה הייתה,
פשוט עוצר,
גם עוצר. העולם איבד עוצר. כל כך מיוחדת, ידע לשלב בין כל העולמות, גם טרפה את החיים בביסים גדולים. כמו שראיתי אתמול, נכנסתי לחדר שלה וראיתי כל מיני פיתותים שהיא אהבה ככה, היו מנטרות שלה, אז היא נטרופת את העולם בביסים גדולים, כי החיים זה עכשיו. מצד שני, היא גם הייתה מאוד רצינית ותותחית, הייתה עורכת דין, סיימה משפט, לימודי המשפטים לפני שנה, ופתחה עסק שירותי ריחדים, היא מאוד הצליחה בזה. אני יודעת לשלב בין כל אלומות, גם רצינות וגם בילויים, ובכל מקום שהיה תמיד, האמת היא שמאוד דאגתי לה כל הזמן, אמרתי את זה. כל הזמן דאגתי, כי אתה ילדה כזאת שכל בתנועה, יש מסיבה או אחרי מסיבה, אתה אוהבת לרדת לסיני כמה פעמים בשנה. ואותת שיש, איך שהיא מגיעה הביתה, היא גרה בראשון לציון בגלל, סחורה הייתה מגיעה אלינו ישר, בגד ים, הולכים לשחות, איפה אפשר לשחות. מדהימה, מדהימה.
אהבת החיים, טרפת החיים.
לא, ונכנסת לכל מקום עם אור בעיניים, ואמור חשום אור. איך החברים שלה אומרים, תמיד היא קוראת אותנו מצחוק.
ואת ידעת שהיא במסיבה?
כן, היא הייתה איתנו בערב שבת, בחג השני. היא הייתה איתנו. היא לא הייתה אמורה להגיע. היא לא הייתה אמורה להגיע, והתארחנו אצל הדוד, בשדה נחום, את הדוד שלה, והבן דוד שכנע אותה, התקשר אליה, נעמה, תבואי, בכל זאת אולי תבואי, יהיה אוכל טעים, אוקיי, בשבילך אני באה. הייתה מאוד משפחתית, מאוד משפחתית. החגים היו מאוד חשובים לה, והיא החליטה שהיא משלבת גם את זה וגם את זה, וזה מה שמתאים לה, גם משפחה וגם את המסיבה. הגיעה הייתה איתנו בערב החג, מאוד התלהבה, איזה אוכל טעים, כמה כיף פה, וישבנו מאוחר, ובסוף הערב צעדנו לכיוון הבית שלנו, זה 100 מטר, שני הבתים, המרחק בין שני הבתים. לא, והתארגנה, התארגנה לנסוע. אם הכל בסדר, אין לחץ, המסיבה מתחילה מאוחר, והתכוונה לנסוע לראשון, מראשון לנסוע עם החברים למסיבה. רק באחת יצאה משדה נחום. באחת, אחרי שהיא לקחה אוכל, כמו שהיא לוקחת תמיד הביתה, אוכל ארוז בקופסאות, לקחה את המזווה, אם אני אוהבת לקחת דברים מהבית, ולקחה דברים שחסרים לה, וזהו, ונפרד, מקפיץ את האח, אח שלה, יש האח בצבא, שזהו, זה גם עניין שהקפיצו אותו לבסיס, באותו יום היה ברגילה, הקפיצו אותו לבסיס, ו... רגע, אבל יום קודם הוא היה אמור להיות באיזושהי מסיבה, והקפיצה אותו, הקפיצה אותו למסיבה, ומשם היא נסעה לראשון לציון.
היא בעצם ביתכם הגדולה?
לא, היא האמצעית, יש לנו בן גדול, שהוא גם מסיים לימודי משפטים עכשיו, הם היו ביחד, הם פתחו ביחד עסק לשירותי עריכת דין, הם מסיים עכשיו בימים אלה, ובן כבן שהוא בצבא עכשיו, בחיל הים.
והוא גם משתתף באירועים שם בדרום? או שהוא פה בצפון?
זהו, אז אני אספר לכם שבבוקר, באותו בוקר שבת, היא התאים נסעה למסיבה. היא הקפיצה אותו למסיבה, הייתה בעיה עם המסיבה, היו שני חברים שלו מהבסיס, גם ישנו אצלנו כי הם התפנו לך למסיבה, אני אומרה להם, אני אקפיץ אתכם, אתם, אם במקרה שתשתו, היא גם דאגה שמישהו יחזיר אותם, חמודה כזאת, ומתאים לה, מאוד דואגת לכולם, והמסיבה שם לא התקיימה משום מה, אז היא הקפיצה אותו הביתה חזרה, כדי שהוא ייקח את האוטו שלי, והם נסעו למקום אחר. התקשרתי אליה, נעמה, את יודעת שמסיבה בחרוד לא התקיימה? כן, אני את חושבת, הקפיץ פעם הביתה. זאת הייתה הדרך שלה, ככה הייתה חמודה כזאת, וזהו, היא נסעה, היא הוציאה בזהירות, בבוקר, הבעלי היה, הבעלים עוד, תמיד הוא הולך לדוג בערבי שבת בלב ים, סירה של חבר, הוא היה בלב ים, הוא מתקשר אליי, קשרו אליי מהצבא, צריך להעיר את שי, מקפיצים אותו לצבא. אמרתי, אוקיי, זוררתי מהר, ככה התארגנתי, אין בעיה. התארגנתי, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה, מה הלכת שבת הבוקר? תקלתי על שרשור הודעות במסידים, בנייד, ואני רואה שיש עניינים בדרום. אמרתי, רגע, אבל נעמה בדרום. קשרתי אליה, היא לא עונה לי, זה היה בסביבות כמה דקות לשמונה כזה. היא לא עונה לי, קשרתי לבעלי, רק תגיד, דיברת עם נעמה? אמר, כן, דיברתי איתה. היא אמרה שהיא בדרך לראשון, שכל בסדר היא בדרך לראשון. אמרתי, היא לא עונה לי. אז הוא התקשר אליה, היא גם לא ענתה לו. הוא התקשר לאחד החברים שהיו איתה, ואחד החברים אמר לו, זה היה כנראה ממש ככה, איך שהיא נפגעה. נעמה חטפה כדור בגב.
ראיתי שבעלך באמת פרסם, נעמה לא איתנו, אבל נעמה לא סבלה. אתם יודעים בדיוק מה היא עברה שם? יש לכם פרטים בנוגע לזה?
כן, כן, כן.
תספרי לנו.
646 התקשרה אליו. 646 התקשרה לבעלי ואמרה לו, אבא, מסיבה נעצרה, יש טילים, יש עיריות, אנחנו חוזרים לראשון. הוא אמר, אוקיי, הוא היה יודע, אף אחד לא שיער את גודל הדבר הזה. אוקיי, תכנסו לאוטו וסעו בזהירות ותצאו משמר. זהו, והיא נכנסה עם עוד שלושה חברים באוטו. היא ישבה מאחורה, לא בצד של הנהג, ולידה ישב חבר, והם התחילו לצאת משם. ומה שהחברים מספרים, שהם התחילו לצאת משם, ו... פתאום הם רואים אולם טנדר שנוסע ויורה, בסללומים כזה, הם ניסו לברוח ממנו, והם מתכופפים, שמאחור הוא מספר שהם מתכופפים כדי לגונן בכל העיריות, וכנראה שבעוד, בזמן שהם התכופפו, כנראה קיבלה את המפצעה, ואז הוא מתרומם עם הראש כדי לראות מה קורה, והוא רואה שהיא לא מתרוממת, שהיא שמותה. ואז הוא מסתכל והוא רואה שיש לה כדור בגב. כדור בגב שלא לא, לא יצא. כדור בגב והאדם והיא דעת ההכרה מיד. ותוך 3 דקות הם הגיעו לצומת נתיבות לאיזשהו חפק עם אמבולנסים, ונמש 3 דקות. ועלו אותה לאמבולנס. הם היו במיגונית עד שהרשו להם לצאת משם. והם אמרו, עכשיו אנחנו אחר כך עשינו את הבירורים שלנו, כי לא היה אפשר לקבל תשובה מאף אחד.
ממי באמת קיבלתם? מי סיפר לכם בדיוק מה קרה שם?
אנחנו ברגע שקיבלנו את ההודעות בעלי ישר, מי היה מנסע ישר לסורוקה, ואני והבן הבחור, ושני הבנים, נסענו להקפיץ אותו לבסיס, קפצנו אותו לבסיס, אמרנו תהיה בבסיס עד שנראה מה קורה, ואנחנו המשכנו אחרי לדרום, גם לדרום. שתיים מכוניות נצאנו לדרום. רוני, בעלי היה בסורוקה, אנחנו נצאנו בקפלן, לברזילאי, לברר מה קורה. בסורוקה לא היה שום רישום שלה, לא הגיע דבר כזה. עכשיו, מכיוון שהיא הייתה אלמונית, היא הגיעה בלי פרטי זיהוי, הנייד שלה, והמסמכים נשארו בתוך הרכב. אז שיערנו, אולי אלמונית, וזה מקשה על האיתור שלה. אבל חיפשנו בכל בתי החולים, אולי הוא נפנתה לבית חולים אחר, אבל עם פציעה כזאת לא נראה לנו הגיוני שהיא תופנה לבית חולים אחר. אבל ידענו בוודאות שהיא פונתה. היא עלתה, הוא עלתה על אמבולנס, הם העלו אותה על אמבולנס, והיא פונתה בוודאות.
כמה ימים זה נמשך, החיפושים שלכם?
זהו, זה פשוט היה סיוט, חרשנו את כל בתי החולים. ולא רק הסתפקנו במידע שהפקידות אמרו, אלא מה שעברנו מיטה, מיטה, חדר, חדר, בכל בתי החולים, וחילקנו את העבודה, כל המשפחה, כל בית חולים, מהצפון ועד הדרום, אין בית חולים שלא היינו בו. מיטה, מיטה, חדר, חדר, טיפול נמרץ, אלמונים, זיהינו לפי הפרטי זיהוי, כן מתאים, לא מתאים, כלום. הילדה נעלמה, לאן נעלמת? ואז זה, לאן נעלמת?
וכשאת שומעת שיש חטופים, זה עולה בראש שאולי,
כן,
שאולי נחטפה
כן,
לשם?
כן, כן, אמרנו, רגע, אולי אמבולנס בכלל לא הגיע, אולי הוא נחטף בדרך. כל, הראש עובד, כל התסריטים הכי רעים עוברים בראש. אבל ידענו ש... אבל לא שמענו על אמבולנס שנחטף. שאלנו, אמרו... אז האמת היא שבעלי הוא מאוד רציונלי, והוא מיד כבר, לי עוד הייתה תקווה, אני כל הזמן נאחזת בתקווה, אני כזאת, ובערב של היום הראשון הוא אמר לי, אני מרגיש נורא מכל קרה. וזו, מה אתה, את הלכת את הסרטים הכי גורים, יכול להיות או שהיא מורדמת, אולי בניתוח, והיא לא בהכרה, אבל זה, ככל שנקפו השעות, זה פשוט, היא לא היה זכר, היא לא הייתה רשומה בשום מקום, בשום מקום היא לא הייתה רשומה. וזה היום הראשון, חזרנו שושים הביתה, ממש בשעות הבוקר המוקדמות, למחרת החלטנו שאנחנו עושים חיפוש קצת יותר שלנו, מושכל. קיבלנו ממצלמת רכב צילום של האמבולנס, החברים שלה הצליחו לחלץ תמונה של האמבולנס עם המספר שלו, ורוכבי אופניים שהיו ליד עם הגב, עם הגב ולב, והחלטנו שאנחנו מפיצים את התמונה הזאת. הפצנו את התמונה הזאת בכל בליג המורחם אופניים הזו, כל קבוצה אפשרית לחברים שלו, שיתופים מלא, עשרות שיתופים, אלפי שיתופים. עכשיו הגענו לבן אדם שהחברים אמרו שביחד איתה, לאותו אמבולנס, עלה רוכב אופניים מבוגר, ושני בנים שלו, שגם הם נפצעו. החלטנו שאנחנו מאתרים את הרוכב אופניים הזה. אז מתוך כל השיתופים והברורים, הגענו לשם של הבן אדם, בטלפון שלו, ואמרו שהוא עוד פצוע בסורוקה, נסענו בסורוקה, אמרו שהוא בוולפסון, נסענו לוולפסון, ודיברנו איתו אחרי ניתוח, הוא היה אחרי ניתוח בחדר התאוששות, נכנסנו עליו, אני לבעלי. והבשורות היו קשות, הוא אמר, כן, היא בת 28, היא באמת נראית נערה. הוא אמר, הנערה היפה הזאת ישבה שכבה לידי. ניסו להחיות אותה, ומהר מאוד לא היה מה לעשות.
אני באמת לא יכולה לתאר ככה תחושת חוסר האונים שלכם, שאתם פשוט לוקחים הכל הידיים שלכם ומבצעים את כל החיפושים והיתורים בעצמכם, בכוחות עצמכם, ואתם מגלים בעצמכם כוחות שלא חשבתם באמת שיש לכם.
ממש ככה, אי אפשר היה, אי אפשר היה להמשיך, חיפשנו בכל בתי החולים, מה עוד? איפה את ילדה? איפה את? זה לא הגיוני. ועשינו, פשוט התחלנו לחבר את הנקודות, כי אמרנו, חייבים לברר באיזה מצב היא הייתה באמבולנס. גם התקשרנו למד"א, הגענו עד לדובר, למנכ״ל מד"א, והדובר שלו נתן תשובות, אבל תשובות חלקיות, רק כמתי היא פונתה, 7:38 היא הייתה לאוטובוס, לאמבולנס, וזה מה שהוא יכול להגיד, פרמדיק, לא נותנים פרטים של פרמדיקים, לא נותנים פרטים של נהגי אמבולנס, לא נותנים דוח, כלום, שום דבר. אפשר לקבל כלום, רק ממש פרטים טכניים.
באיזה יום קיבלתם את הבשורה והתמונה התבהרה?
ביום ראשון, בשבת אנחנו היינו כל הזמן בחיפושים, ראשון גם היינו בחיפושים, בצהריים הצלחנו אחרי כל, בעצם ביום ראשון עשינו את כל הבירורים טלפונים, היינו עסוקים בזה, ובמקביל גם בני משפחה היו בעוד בתי חולים, עוד פעם, עשינו עוד חיפושים, ועוד חיפושים, ועוד חיפושים, כל הזמן, בלי סוף. אולי פה, אולי פה, ירושלים, אין בית חולים, עד לנהריה הגענו. כדי לשלול, אולי פה, אולי שם, ותם היה שביב של תקווה, נחזנו כל מיני בתקווה שאולי איפשהו מורדמת, מושמת. טוב, בצהריים, אחרי צהריים, הגענו בשעות הצהריים המאוחרות, הגענו לבוסטון, ודיברנו איתו, וזהו, וזה פה, הספק שהיה לנו, פה קיבלנו תשובה, אבל אנחנו קיבלנו אותה בעצמנו, בראנו את זה בעצמנו, אנחנו חייבים לדעת מה, באיזה מצב היא הגיעה, היא הייתה באמבולנס, וזה נתן לנו תשובות, שהיא לא נרשמה בשום בית חולים, כי היא לא הגיעה לשום בית חולים. כי מי שנפטר עובר ישר, יש לנו ריכוז של נפטרים.
וואו, זה באמת מסביר את הפער הגדול שיש בין מה שהרשויות מדווחות או דובר צהל ממש, במקרה ממש. של חיילים לבין זה שההורים כבר יודעים על זה ממזמן.
ויכול להיות שאם לא הייתם יוצאים לכל המסע חיפושים הזה,
עד היום
אולי עוד הייתם.
כן, ברור. כי רק אתמול קיבלנו את התשובה הסופית, את
הזיהוי הסופית.
כן, אי אפשר לפעות בסופק הזה, זה קורה את הלב. היא גם ידעה כזאת שאין מצב כל כך תקשורתי, כל כך אין מצב שיש דממת אלחוט כזאת, זה לא הגיוני.
אסרטיבית, מסתדרת בכוחות עצמה.
והיום בארבע היא טובה למנוחות.
כן, כן, היא הייתה כל כך פשוט מיוחדת, כל כך, כל כך מיוחדת.
רחל, אנחנו ממש ממש מודים לך על השיחה הזאת.
משתתפים בצערכם ותהיו חזקים.
תודה, תודה.
תודה.
ביי.